ולתמיכה כנסו לאתר פודקאסט אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית מחשבת הבריאה בהגשת רחלי רביב גרינברג.
שלום לכולם, שלום לכולם, שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו, מה שלומכם היום? איזה כיף שאתם פה איתי. ברוכים הבאים לתוכנית הרוחנית שלי, מחשבת הבריאה. תוכנית שבה אני מנגישה מושגים רוחניים מעולמות התודעה, המדע והרוח. אנחנו ננתח אירועים מחשביים אקטואליים, נקשר אותם לרוחניות, ניתן כלים והמון רוח, אהבה ותקווה. אשמח שתשתפו את התוכנית, שעוד אנשים ישמעו את התקווה, ידע וכלים לאהובים שלכם. היום באולפן יש לנו אורחת מיוחדת, שאני רוצה שתכירו אותה. נמצאת איתנו כאן רינת כהן. שלום לרינת.
שלום, שלום.
שלום, מה שלומך רינת?
אני בסדר, מתרגשת להיות פה איתך.
איזה כיף שאת כאן איתי. אז אנחנו נציג עכשיו את כל מי שנמצא כאן באולפן, למרות שכאן יש גם את רוני חזן שעוזר לי ככה מאחורי הקלעים, אז תודה רבה. אני רחלי רביב גרינברג, מרצה לתודעה גבוהה, מנחת NLP, מתמחה בחרדות, ומחברת הספר נברנו בצלמו. והיום איתי באולפן מכרה ותיקה, שתיתן לכם המון השראה, רינת כהן. רינת היא מדריכת שיקום של מתמודדי נפש, מטפלת NLP, CBT, כן, כל האותיות האלה.
כן.
מיינדפולנס, לומדת קבלה ופנימיות התורה מזה כ-10 שנים, מנהלת קהילה בפייסבוק של לימודי קבלה, מנהלת מיזם של אוזן קשבת. נושא השידור שלנו היום יהיה איך נשנה את העולם עם צחוק ונתינה. רינת תספר לנו סיפורים מרתקים מתוך המיזם שלה, אוזן קשבת ותובנות לחיים. נדבר גם על המשוואות והחשיבות של האחדות בעולם, על משיח, ואם יהיה זמן ורינת תסכים, נדבר גם על תחיית המתים. יהיה מרתק, וכמו שאני מכירה את רינת, יהיה גם מאוד מאוד מצחיק. אז מה שלומך רינת, הכל טוב?
כן, מאוד מתרגשת להיות פה איתך.
איזה כיף, איזה כיף.
מקווה שבאמת נצליח לגעת בהכל, ואני נותנת לך את הבמה לדבר על תחיית המתים.
תודה רבה. תודה לך מאוד. האמת היא שאתם שאלתם אותי שאלות, כל פעם שאני מעלה את השידורים האלה, אני שואלת אתכם על מה אתם רוצים שאני אדבר, ונושא שחוזר על עצמו כל הזמן זה תחיית המתים, מה יהיה, מה זה תחיית המתים בכלל, האם זה הולך להיות, מה זה הדבר הזה, ואפילו שמעתי סוגיות מאוד מעניינות בתחיית המתים, אז אנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל ככה, לפני שאנחנו נתחיל, אתם יודעים שאני אוהבת מאוד להכניס אתכם לתדר, ואנחנו ניכנס לתדר שרינת בחרה. רינת בחרה לנו איזשהו שיר מקסים, בחרה לנו את עקיבא ללמוד לעוף, אז ככה, אנחנו נשים את השיר הזה, ואחר כך אנחנו נדבר על מה המשמעות של השיר בעינייך.
אוקיי. Okay.
לראות קצת שמיים שקר עדות עבד לזמן הולך לאיבוד עוד ילד בעולם כמה טירוף ואם בכלל זה שווה הלוואי וידעתי מה אני רוצה לנשום פשוט לשמור שפיות אולי לפקוח עיניים לצוף ללמוד לעוף אולי לראות קצת שמיים אמרת לי תכתוב תמיד את עצמך עזוב תחפושות רוצים לראות אותך ואל תפחד גם להוריד הילוך הדרך למעלה מתחילה נמוך ליפול לקום ישר עקום כשהשמש עוזבת זה לא בגללך לשחות לצוף ללמוד לעוף לראות קצת שמיים שווה הלוואי וידעתי מה אני רוצה לנשום פשוט לשמור שפיות אולי לפקוח עיניים לשחות לצוף ללמוד לעוף אולי לראות קצת שמיים וכמה טירוף, אם בכלל זה שווה הלוואי וידעתי מה אני רוצה
אנחנו כאן, חוזרים לנו. אז בואי ספרי לנו, רינת, למה בחרת דווקא את השיר הזה?
אני חושבת שזה די ברור, ללמוד לעוף. יש בו שיר עם המון תקווה. יש משהו בשיר הזה שגורם לרצות ללמוד, לעוף, להתחבר כל הזמן. עושה לי טוב בנשמה.
היית אומרת שהוא נותן לך השראה אולי לעוף או אומץ? כי לעוף צריך אומץ.
כן, כן. המילים שלו, של השיר של עקיבא, זה בעצם נותן כל הזמן את ה... הוא נותן בשיר שלו את התחושה הזאת ש... אתה רוצה כל הזמן להשיג מטרות ולהגיע למקומות שאתה רוצה... שאתה חולם עליהם. כמו שאני פה איתך עכשיו, אני מסמנת וי על איזה משהו שמרד רציתי לעשות, אז כן.
איזה כיף, איזה כיף לי שבאמצעותי אפשר להגשים חלומות.
כן, רחלי שלנו.
אז בואי ככה, ספרי לנו קצת על עצמך.
טוב, אז אני, כמו שהצגת אותי בהתחלה, אז אני מדריכת שיקום של מתמודדי נפש כבר 3 שנים. ממש בימים, ממש בתקופה האחרונה, החלטתי לצאת גם לדרך עצמאית ולפתוח קליניקה, ללמוד לעוף.
NLP ו-CBT?
NLP, CBT, מיינדפולנס, גם תהיה כתיבה טיפולית. אני בדיוק בשלבים שאני מסיימת את הקורסים. כמו שאמרת, 10 שנים בתחום הקבלה, אני לומדת קבלה, יש לנו לומדות באותו מקום, יש לנו את אותו מדריך רוחני ואת אותו רב.
מה את יכולה לספר לנו על אוזן קשבת? נשמע מאוד מעניין.
זה כן, את מיזם אוזן קשבת, אני בעצם פתחתי לפני כמה שנים טובות עם אישה מקסימה ומדהימה בשם איזה, ואנחנו בעצם רצינו לעשות איזשהו משהו שהוא בעצם ממקום של מה אני יכול לעשות, אוקיי? בשביל להיות בשביל האחר, למרות שאין לי איזשהו אמצעים ואני לא איזשהו עשירה ואין לי כלים, אבל יש לי משהו שאני כן יכול לתת למען מישהו אחר. ובאמת בעקבות, זה קרה באיזשהו עקבות שיחה ושיעור שהיה לנו עם הרב אריק נווה, ובאמת ככה אמרנו בוא נראה מה יהיה, וגייסתי את כל מי שאני מכירה מהקהילה שיש לנו בפייסבוק, מטפלים בכל התחומים, ועשינו באנר כזה לפייסבוק והתחלנו לפרסם אותו וביקשנו מאנשים ככה לשתף וככה זה התחיל. ובעצם התחלנו לקבל טלפונים מהאנשים. פתחנו את הקבוצה עם המטפלים וכל פעם שעלה איזשהו בעצם איזשהו טלפון שקיבלנו ושיחה, העלינו את זה בקבוצת וואטסאפ. מטפל שהיה מרגיש שהוא יכול לקחת את הסיפור הזה אליו. מאיזה הייתה עושה את החיבורים, הייתה מכירה את כולם, אז הייתה באמת יודעת לעשות את החיבורים האלה, וכן, וככה נוצר המיזם.
איזה השראה, וואו. אז ככה, את יכולה לספר לנו על איזשהו סיפור אחד שבאמת ככה תפס אותך ורגש אותך?
זה הייתה שיחת טלפון הראשונה שקיבלנו למיזם, סליחה. אני בעצם עדיין הייתי, כשהתחלנו את המיזם, הייתי עובדת באיזושהי עבודה, עדיין לא עבדתי בתחום שאני נמצאת בו היום, ואני מקבלת שיחת טלפון מבחור, והוא אומר לי, התקשרתי אליך בעקבות הפרסום שראיתי בפייסבוק, ואני רוצה להתאבד. ככה זה היה.
וואו, איזה אחריות.
כן, וזה היה, כאילו באותו רגע אמרתי, לא, לא לזה התכוונתי. לא, 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 לא לזה התכוונתי. ובאותו רגע, כאילו אמרתי לו, שאלתי את השם שלו, והתחלתי ככה להעביר איתו את הזמן בשאלות, ואני זוכרת שלקחתי את הטלפון ואמרתי, קדוש ברוך הוא, בבקשה, כאילו, תן לי את המילים הנכונות, כאילו, כאילו, אני לא יודעת מה לעשות, אני רוצה, תביא לי את ה... תנהל את זה אתה. ובאמת פתאום התחלתי כזה, לקחתי את הטלפון והתחלתי לדבר איתו. ואמרתי לו, אם התקשרת, סימן שכנראה אתה לא באמת רוצה להתאבד, אלא אתה באמת רוצה עזרה ואתה צריך עזרה. כן, ומכאן בעצם התגלגלו שיחות, וגילינו בחור צעיר מקסים, אני כמובן לא אזכיר שמות והכל, ומכאן זה התגלגל לזה ש... הלכנו אליו הביתה, ולא אני, לא אני באופן אישי הלכתי אליו הביתה, אבל שלחנו עמותה, ומאיזה גם הלכה אליו הביתה, וגילינו שם כאילו כל מיני דברים, שהיה שם צריך עזרה בכל מיני דברים מסוימים. אני חושבת שהוא היה מתקשר אליי ברמה היומיומית, הייתי מדברת איתו שעות בטלפון.
וואו, זה השקעה.
כן, אי אפשר היה שלא. כאילו אי אפשר היה שלא לא, כאילו, לדבר איתו. וזהו, והסיפור הוא סיפור עצוב בסוף. הוא התאבד בסוף, אחרי כמה שנים.
קשה.
אבל זה קרה אחרי כמה שנים. כאילו, הייתה בינינו הפסקה, אבא שלו נכנס לתמונה, כמה אנשים מהמשפחה נכנסו לתמונה, אז אנחנו יצאנו מהתמונה. ואז אחרי כמה זמן שמענו שכאילו בסוף זה קרה, וזה היה מטלטל מאוד ועצוב מאוד לשמוע את זה.
וואו. שדיברנו לפני השידור, שעשינו בעצם הכנה לשידור הזה, אז שאלתי אותך, איך את יודעת, בתור מטפלת בעצמי, ובתור קהילה גדולה מאוד של מטפלים שמקשיבים, איך מתמודדים עם הדבר הזה? איך לא לוקחים את האחריות הזאת על עצמך?
אני חושבת ש... מטפל לא אמור לקחת את האחריות על עצמו. זאת אומרת, כשאתה בא ואתה מניע משהו, או מדבר עם מישהו, או עושה איזשהו טיפול למישהו, אתה יודע שאתה שם כדי לעזור לו, אבל אתה לא שם כדי לעשות את השינויים, ואתה לא שם כדי לתת לדבר הזה לקרות. ובעצם, אם אתה לוקח אחריות, יש בזה קצת איזשהו כוחי ועוצם ידי. זאת אומרת, אני יכול לשנות את המצב, אני יכול לרפא, אני יכול לטפל, אני יכול... זאת אומרת, ואנחנו לא שם, אנחנו לא אמורים כמטפלים להיות במקום הזה של כוחי ועוצם ידי. אנחנו אמורים להיות רק ממקום בדיוק, להיות רק ממקום בדיוק של הענווה, ממקום של... שאני שם ולא משנה מה, בלי לראות איזשהו... מה תהיה התוצאה? הרי הדרך היא מה שבאמת חשוב. כן.
אז מה לימד אותך התפקיד בעצם? מה לקחת מהמיזם הזה? איזה תובנות היו לך ממנו?
וואו, קרו בו באמת הרבה דברים יפים, והדבר שלמדתי ממנו זה שיש אנשים טובים, יש אנשים באמת טובים שנמצאים שם ורוצים לעזור ולתת יד ולתת מהיכולות שלהם. ראיתי את הצדדים הטובים שיש בבני אדם. זה לימד אותי, זה ממלא את הלב, זה משהו שלא ניתן באמת לתאר אותו, מה זה עושה. באמת, כאילו זה...
אני חושבת ש... אני זוכרת שאת הצעת את זה, ואחד הדברים שככה לקחתי צעד אחורה, כי אמרתי, איזה אחריות לטפל באנשים שיש להם מצוקה, ואז צריך כאילו לטפל במצוקה שלהם עכשיו, ואני לא פנויה עכשיו, ומה יהיה? ואת יודעת, איך אפשר בכל זאת? מה את מייעצת לאנשים? איך בכל זאת לעשות את הצעד הזה, בלי לפחד?
אתה שם גבולות לעצמך, קודם כל. אבל זה לא לטפל. אתה בעצם, המיזם היה נקרא איש אחד בלב אחד, ובעצם הוא היה אוזן קשבת. הרעיון היה, הקונספט היה כמו איראן. ואתה בעצם מקשיב רק, אתה שם רק בשביל מישהו להקשבה, אתה לא בא ממקום של, אוקיי, אני מטפל בו, אני עושה אוקוס פוקוס והכל בסדר איתו, לא, אתה שם רק בשביל להיות, לתת למישהו תקווה, לתת למישהו תקווה, כן.
תקווה זה באמת איזשהו נרטיב מרכזי פה בתוכנית.
כן, ואני הבטחת לאנשים שיהיה פה שמח, ואנחנו מדברים על דברים עצמי.
אל תגיד, איך אנחנו נעבור. אני רק מעניין אותי, מה היה הדבר שהרב נווה, נכון? שמעת את זה אצל הרב נווה?
כן, כן.
הרב אריק נווה, מה היה הדבר שהוא אמר שככה עשה לך את זה, שהדליק לך את
זה? זה היה עוד בתקופה שהיינה... כן, זה היה עוד בתקופה שבאמת היה לנו את השיעורים הפרונטליים.
זה היה מזמן.
כן, זה היה מזמן ממש. ואז הוא אמר, אתה לא צריך להיות בן אדם עשיר, אתה לא צריך שיהיה לך משהו, אתה לא צריך שזה יהיה בחומר כדי לתת לבן אדם אחר. אם יש לך אוטו, אם יש לך יכולת הקשבה, אם יש לך כל מיני דברים, כישרונות, כל דבר שאתה יכול שיש לך, כי הקדוש ברוך הוא נתן לך את זה, ולך יש אותו ולבן אדם אחר אין אותו, אז אתה תמיד יכול להיות בנתינה לבן אדם אחר.
וואו.
כן.
מקסים.
זה באמת שינה לי, זה באמת שינה לי את החיים. כאילו, באמת, אני זוכרת את התקופה שזה היה אחת התקופות הבאמת לא פשוטות שעברתי עם עצמי, ואני זוכרת שהייתי מניעה אוכל. הייתי לוקחת אוכל ממקום למקום לאנשים, והייתי אז בתקופה לא טובה, והייתי, כל מה שאתה רוצה זה להיכנס למיטה ולא לשמוע אף אחד ולהתקרבן על החיים שלך, אבל לקחתי על עצמי לעשות מצווה.
אבל אתה חייב,
בדיוק. ואתה צריך ללכת להביא עכשיו לאנשים אוכל, אז אתה לא מתקרבן, ואתה לא נכנס למיטה, ואתה יוצא, ואתה הולך להביא לאנשים אוכל, ואז אתה רואה את הפנים שלהם, ואז אתה רואה את התגובות, את ההרגשה שאתה עושה לבן אדם אחר, ואתה רוצה עוד מזה. זה ממש, זה כאילו זה, אני חושבת שזה מה שבעצם הוציא אותי מכל התקופה הקשה שהייתי בה. קשה, לא קשה, מאתגרת.
אני מאוד מאוד יכולה להזדהות עם זה, שלפעמים אני נמצאת במצב כזה של, תת, למטה, ואין לי כוחות. נכון. ואז אני אומרת, לבורא, תשלח לי מישהו שידבר איתי, אני כאילו, קשה לי, אני מרגישה לבד, ואז הוא שלח לי מישהו שצריך עזרה.
שצריך עזרה, בדיוק.
כן, שאני אעזור לו, ואז אני מרגישה מרוממת, שהנה עשיתי, והנה הועלתי, והנה...
ומדהים גם איך שהיקום עובד, שזה תמיד מגיע, שאנשים שאתה עוזר להם, יש בהם, בעצם, הם אלה שעוזרים לך. אתה, זה לא אתה זה שעוזר להם, הם אלה שעוזרים לך.
ממש, אתה מתמלא איזה שהם כוחות מזה. אני עוזרת להרבה אנשים ש... הנה, לא מזמן דיברתי עם מישהי שעברה פשיטת רגל, ונורא נורא קשה לה, ובסוף השיחה שלנו, התמלאתי המון השראה.
כן.
איך, כאילו, מה היא הייתה לפני, ומה היא יכולה להיות אחרי, ואיזה חזון מדהים יש.
תארי לך כמה השראה אני מקבלת מהמתמודדים שלי. וואו. כאילו, אני לא עושה כלום. הם מלמדים אותי מלא דברים, מלא.
בואי ספרי לנו קצת על זה.
אני לא יודעת אם אני כל כך יכולה הרבה לדבר על זה, אבל בגדול, ככה, כן, בגדול התפקיד שלי זה בעצם מתמודדי נפש, שיש ברקע דיכאון, הפרעות נפש לכל סוגיה, ואני מגיעה, הם בעצם מקבלים סל שיקום, אני מגיעה אליהם הביתה, מלווה אותם לפי פרוטוקול של... פרוטוקול שיקומי בהתאם אליהם. וזהו, ואז שאתה בשטח דברים אחרת מהפרוטוקול השיקומי לגמרי.
אז אנחנו תכף נשמע את זה. Okay. אמרנו שאנחנו רוצים ככה להחליף תדר.
נכון.
אז אנחנו נצא לעוד שיר שאת בחרת. את בחרת לשמוע את בן צור, את אבא.
את אבא, נכון.
ואנחנו נתחיל לשמוע אותו עכשיו, ואחר כך אנחנו ככה נתחיל בתדר קצת אחר.
בסדר גם.
קצת אחר.
אבא אני פוחד ליפול, אני תלוי בין ארץ לשמיים, כי אל מטיב אתה בחסדך, אני לבד אני צריך אותך. אבא אני בונה טבעה, לפני שהמבול הזה יגיע וישטוף את כל התאבות, זמן אליי זוגות זוגות. אבא תתקן אותי, הנשמה הזו קרועה לשניים, אני עומד אבל חייב לזוז, תאיר אותי באורגנות. אבא אני חייב אותך, מבארי יבשו המים, בצימוני אל האמת, בין מה שחי למה שמת. ואם החושך יקה בי, יש לי ירח קטן, יש ילד שמסתכל בי, אולי זה אני שפוחד לישון, כשהבוקר יגיע אתחיל שוב לחלום. אבא זה חונק אותי, והשנאת חינם הזו קשה לי, לא אל תקשיח לבבות, אל מטיב אתה עם הבריאות, יש בי זעקה גדולה, והיא תגיע גם עד השמיים. אבא כי עוזר הזמן, כוון אותי חבר מכאן. ואם החושך יקר בי, יש לי זה אני שפוחד לישון, שהבוקר יגיע אתחיל שוב יש לי ירח קטן בחלון שנותן לי קצת קצת אור, יש ילד שמסתכל בי, אולי זה אני שפוחד לישון. כשהבוקר יגיע אתחיל שוב לחלום.
איזה שיר מקסים, איזה שיר מקסים, תודה רבה שבחרת אותו, רינת.
נכון, איזה שיר מהמם.
כן.
יש ילד שמסתכל בי, אני כל הזמן חושבת על הילד הפנימי הזה שמסתכל בנו.
יפה.
כן.
אז ככה, אנחנו רואים את התגובות שלכם כאן, אנחנו נמצאים בלייב בפייסבוק של רדיו סול, ואיפה ששיתפנו בכל מקום. וככה... העירו לנו שאנחנו צוחקות כל הזמן, ורוצות לדעת גם מה אנחנו צוחקות. אז זה בדיוק הסיבה שככה רצינו להחליף תדר, כי בעצם רינת רוצה לספר לנו שהרבה פעמים מתמודדת עם הומור. אז בואי תשתפי אותנו ככה, איך את עושה את זה?
אני חושבת שקודם כל זה משהו טבעי. זה באמת משהו ששומר... עליי זה משהו שהוא בא לי באמת באופן מאוד טבעי, אבל אני חושבת שזה משהו שאנחנו צריכים בעצם שיהיה לנו אותו, גם אם אין לנו אותו באופן טבעי, זה משהו שאנחנו צריכים שיהיה לנו אותו. ותדעת, את מכירה אותי, ויש לי חברים מאוד טובים, אני יכולה כאילו, את יודעת... זה משהו כזה שאתה יוצא לי כזה. אני חייבת תמיד שיהיה את ההומור, אני חייבת תמיד שיהיה את השמחה, אני חייבת תמיד שיהיה...
השאלה היא איך זה משפיע על המתמודדי נפש? זאת אומרת, הם לא מרגישים שצוחקים עליהם, או שזה לא רציני, או...
מה פתאום?
מה זה עושה להם?
אני לא יודעת להגיד מה זה עושה להם, אני יודעת את התגובה שקורית באותו רגע, זה שאתה שובר את הקרח, זה פתאום, גם לפתאום לרגע שאתה מביא איזשהו משפט בהומור, או מדבר על דברים באופן שהוא מעורר צחוק, פתאום הבעיה נהיית קטנה יותר.
נכון.
הבעיה, פתאום הדבר הגדול הזה, שפתאום אתה בא איתו ואתה צריך להתמודד איתו, נהיה פתאום דבר מאוד קטן. כאילו, הוא אפשרי פתאום להתמודד איתו ולעבור אותו. אתה יודע, תמיד אחד הדברים שאני אומרת למתמודדים שלי, שהם אומרים, אבל אני מתמודד נפש, ואני אומרת לו, אבל כולנו מתמודדי נפש, זה לא רק אתה. את תגיד תודה, אתה מקבל על זה כסף. זאת אומרת, תמיד יש את, את יודעת, את המקום הזה שהם כאילו פתאום מרגישים, אוקיי, כן, נכון, כאילו, זאת התחושה בעיקר.
אני אכניס פה בסוגריים את הקטע הקבלי, שבעצם אנחנו דיברנו בשבועות האחרונים על חסד, גבורה, תפארת, דיברנו על כל אחת מהספירות, ודיברנו על איך מתמודדים עם גבורה, איך מתמודדים על דינים, עם דינים בחיים, ובעצם אמרתי שמעל גבורה יושבת הבינה, ובעצם צד שמאל נשלט על ידי איזשהו שם קדוש, אבל בסופו של דבר על ידי הצחוק. זאת אומרת שאת מצליחה להכניס צחוק ושמחה, את שוברת את הדינים בחיים שלך. את ממש מצליחה להסתכל על דברים בצורה שהיא קצת הומוריסטית. איך הרב נווה קורא לזה? לא להאמין לדרמות של החיים.
בדיוק, לא צריך תמיד להיות בדרמה, זה בדיוק העניין.
הרבה אנשים אוהבים לעשות דרמה.
אגב, בקיצוני שלי אני מאוד דרמטית.
גם אני.
אני מאוד דרמטית, אבל זאת אומרת, אני חייבת שיהיה לי את הקטע הזה שאני... של הצחוק, של ההומור, זה must, באמת.
אני חושבת שזה שם בפרופורציות קצת, את מה שאתה מתמודד איתו. כן. כי אתה לוקח את עצמך יותר מדי ברצינות, ואז כאילו בא יכולה... מישהו וצוחק עליך, ואתה כן. אומר, וואלה, זה לא כזה...
אני יכולה לספר כאילו גם, יש לי באמת חברה עכשיו שמתמודדת עם איזושהי בעיה פיזית, ומאוד מאוד כואב לה, ואני יושבת איתה, ואז היא כל הזמן אומרת, יש לה כאילו מין משפט כזה קבוע, שהיא אומרת, זה בסדר, אני מזדקחת עד שהמשיח יבוא, ושאני יושבת איתה, אז שישבתי איתה השבוע, אז היא אמרה את המשפט הזה שוב, היא הייתה ככה בית כיף של כאב, אז אחרי שהיא אמרה את זה, אז אמרתי לה, את יודעת מה אני מדמיינת? אני מדמיינת את המשיח, עומד, מגיע, ואז כאילו כולם עומדים אצלו בתור, ואז פתאום הוא אומר לך, את שהזדקחתי עם הכאבים, בואי, תהיה ראשונה בתור. ופתאום פרצנו מצחוק, וכאילו זה היה... זה ממש עשה חוויה אחרת לגמרי לכל התחושה שהייתה מסביב.
באמת מעניין, אפשר כזה לדמיין מה יקרה שיבוא המשיח, כי את יודעת, רוב האנשים שאני מדברת איתם על על משיח ודברים כאלה, אז אמרו, לא, 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 לא רוצה לדעת, לא רוצה לדעת. כי יש להם איזשהו דמיון. הרי ברוב הדברים שאנחנו עושים בחיים, יש איזשהו דמיון שיש לנו בראש, איזושהי תמונה שיש לנו בראש, שממש היא שולטת במה שאנחנו חושבים, בהרגשה שלנו. עבור בן אדם אחד, עגבניה יכול להיות דבר טוב, ועבור בן אדם אחר זה יכול להיות אלרגיות ודבר מאוד מאוד רע. ואותו דבר משיח. אז בואי ספרי לי ככה, איך אתם תופסות את המשיח, איך את תופסת אותו?
את באמת רוצה שניכנס לזה?
רק מבחינת הסימולציה, רק מבחינת...
אני ילדה שגדלה בבית מסורתי, בשכונה מסורתית, שהאמינה, שלא האמינה, זאת אומרת, היא העבירה לנו את זה שמשיח הוא בעצם מישהו שאמור להגיע ולגאול אותנו. סוג של מושיע, סוג של מישהו שיבוא וישנה פה את הכל. ואז בעצם, אז זה היה המשיח. זה בשבילנו היה משיח. אני זוכרת גם היה לנו איזה מבוגר כזה שכל הזמן הסתובב בשכונה. הוא היה מופיע כל פעם ונעלם, והוא היה לבוש כולו בסחבות ועם כדור טניס, והיה מסתובב, וכולם, וכל המבוגרים של השכונה, וכולם אמרו, "זה המשיח, זה המשיח." אני זוכרת גם את ה... כן.
אז פחדת ממנו?
לא, דווקא לא פחדנו ממנו. זאת אומרת, הוא היה, שהוא היה מתקרב אלינו כילדים, אז את יודעת, אז הוא היה, כן, הוא היה כזה, הוא היה שונה בנוף. ועם הזמן, כשלמדתי, התחלתי ללמוד קבלה, זאת אומרת, אז אתה קצת עולה מעל הסיפורי הפשט, ובעצם הבנתי שמשיח זה משהו ש... זה בעצם שהרוח עולה על החומר. ומה זה אומר שהרוח עולה על החומר? זאת אומרת שבגלל שיש בנו את הכוחות שאנחנו ניצוץ אלוקי, שאנחנו חלק אלוקה ממעל, הניצוץ הזה בעצם הופך להיות מה ששולט ב... כבר לא הגוף שולט בנו, זאת אומרת, זה לא החומר, זה לא הגוף, אלא משהו נפתח, התודעה נפתחת, ואנחנו בעצם חיים מתוך מקום רוחני. אנחנו חושבים רוחני, אנחנו מדברים רוחני, אנחנו עושים רוחני, הכל הופך להיות, בגלל זה זה הולך להיות גן עדן.
אז את אומרת שאת אומרת פה שני דברים. אחד, שזה לא רק בן אדם שבא על חמור.
יכול להיות שזה גם וגם, אוקיי?
אבל זה עדיין, לא רק.
אין לי תשובה. אין לי תשובה לזה. זאת אומרת, כאילו, אני באמת לא יודעת להגיד אם זה או-או, או שזה גם וגם. יכול להיות שזה יהיה גם וגם. כי גם משה רבנו הוא סיפור של יוציא את בני ישראל ממצרים, ולקח אותם 40 שנה במדבר, ובמטאפורה שלו וברוח, זה אנחנו יודעים שמשה הוציא ממצרים, שמצרים זה יצרים, ולקח אותם 40 תודעות במדבר, הם לא באמת הלכו 40 שנה במדבר, זאת אומרת, אותו דבר. פשוט ככה.
אז בעצם את אומרת פה שני דברים, אחד שיש, לא בטוח שזה יהיה בכלל בן אדם, שזה יהיה איזה... שזה יהיה רוח מסוימת, וזה יהיה רוח ששולטת בחומר.
נכון.
ואז אנחנו בעצם צריכים להגיע למקום הזה של הרוח שולטת בחומר, איך נכון. אנחנו עושים את זה.
באחדות.
באחדות, או, מעניין. כן. אז אני אוסיף פה ככה בסוגריים, שעד כמה שאני יודעת, רוב האנשים נורא מפחדים מהמקום הזה, כי הם יודעים שיחד עם השיח בא גוג ומגוג, אז אנחנו מבינים שאנחנו כבר בגוג ומגוג, העולם כבר נמצא בכאוס נוראי.
מטורף.
שאנחנו לא יודעים מה יקרה מחר, דרך אגב, כל השביעי באוקטובר כתוב בנבואות שלנו, ממש אחד לאחד. כך שזה כבר פה, כל נבואה שמתחילה ביום ההוא, סימן שזה נבואה שמדברת על גוג ומגוג. אז אנחנו כבר חיים את התקופה הזאת. אז בעצם מה שיש לנו לצפות, כבר אין לנו מה לפחד מהתקופה, היא כבר פה. את הנורא ביותר, לדעתי, עם ישראל כבר עבר, אני מקווה שעם ישראל כבר עבר, ובעצם אנחנו יכולים רק לצפות לרוח הזאת שתגיע. רק מה שכתוב שיגיע איזשהו משיח שהוא רחוב על חמור לבן, והכוונה היא לא חמור לבן, אלא שהוא ירכב על החומר הלבן, זאת אומרת שהחומר כבר יהיה לבן, זאת אומרת שהחומר יהיה מזוכח.
התפשטות הגשמי.
כן?
לא יהיה פה גשמיות.
אני לא יודעת אם לא יהיה פה גשמיות, אלא יבינו מה המטרה של הגשמיות. אנחנו רואים את זה גם בפייסבוק, שיש כבר אחדות בין כולם, שבן אדם עכשיו רוצה ליצור קשר עם מישהו מהעבר שלו ששכח אותו, יכול פשוט להקליד ולמצוא אותו. בן אדם אחד שמדבר, הרב השורוב אומר, תראו איזה יופי, לפני 500 שנה, מי חשב על זה שבן אדם אחד ידבר בקצה אחד של העולם, וישמעו אותו בקצה השני של העולם.
נכון.
וזה פשוט מדמה, הדמיה של הרוחניות, כי ברוחניות אין לנו זמן, אין לנו מקום, הכל קורה כאן ועכשיו, וזה פשוט יורד לכאן לחומר, וזה נקרא חומר הלבן.
וגם צריך, אני אקח את הדוגמה שלך, לצורך העניין שבאחדות, מה שהרבה אנשים אולי עדיין לא מבינים, אני לא רוצה להגיד מבין, כאילו, אולי לא מבינים את זה שאם אתה, אם כל מעשה שלך כאן נכתב ברוח ואתה יכול להשפיע למרחקים לאנשים שנמצאים בכל העולם, לא משנה למי. סליחה.
כמו לדוגמה, הנתינה?
הנתינה, המקום הזה שאתה נמצא בשמחה, נמצא בהכרת הטוב, אתה כל הזמן מרים את התדר, אתה חייב להיות כאילו, גם מעשה שהוא לא טוב, גם שאתה גוזל, גם שאתה גונב, גם שאתה משקר, הוא נכתב לך ברוחני, ואתה משפיע עם המעשה הזה שלך על כולנו, כי את ואני אחד, וזה משהו שאני חושבת, אני חושבת שזה ידע שהוא קצת חסר במקומות מסוימים. זאת אומרת, אני ואת יודעות את זה כי אנחנו לומדות, ויש לנו הרבה חברות וסביבה שלומדת ומכירה ויודעת את זה, אבל אני לא חושבת שהרוב יודע את זה. הרוב עדיין נמצא איפשהו בפשט, שאחדות זה שאני ואת נלך ביחד ונאסוף מזון, זה נכון. כי זה צריך להיות כזה, כי אתה מוריד את זה בפיזי, לעולם שלנו, לעולם הגשמי. אבל זה הרבה מעבר לזה, צריך...
אז מה זה אומר? את ואני אחד. זאת אומרת, את יושבת שם, אני יושבת פה, אנחנו בשתי קוביות נפרדות על המסך. מה? איפה את ואני אחד?
וכשאת יודעת, כשאת סוגרת את הרדיו, אז כולם רואים אותנו צוחקות, ואנחנו הופכות להיות אחד בשבילהם. איך נסביר את זה? נסביר את זה, כאילו זה נשמה אחת שהתפצלה. וירדה למטה, וכל חלק וחלק, לא רק בני אדם, גם החיות, גם הטבע, כולם בעצם זה חלק שהוא חלק רוחני, שבעצם אני נמצאת, אני ואת, אם אנחנו נפגשנו ואני ואת ביחד עוברות את המסע הזה כאן, זאת אומרת שאני ואת זה נשמה שמחוברת שאמורות לעשות את המסע הזה כאן ביחד. קל וחומר הורים לילדים, קל וחומר חברויות, קל וחומר בני זוג. זאת אומרת, אתה לא בא, אין פה שום דבר שהוא במקרה, שאנשים נפגשים במקרה. זאת אומרת, יש פה איזשהו מטרה לתקן ברוח דברים ש... ואז יבוא משיח, שנתקן ברוח.
אז יש פה איזשהו סופר אורגניזם בעצם.
נכון.
וכולנו שייכים לאותו סופר אורגניזם. ואיך נבין את זה? זה כאילו עכשיו יד ימין אומרת, אני לא רוצה אותך יד שמאל.
נכון.
את מפריעה לי. והיא מתחילה להרביץ לי יד שמאל. אני קראתי בשער הגלגולים של הארי הקדוש, שבעצם...
אהוב ליבי.
אהוב ליבנו. שבעצם קין והבל זה... כאילו, כביכול כתף ימין וכתף שמאל, הוא אפילו אומר זה כנפיים, באצילות זה כנפיים. Mm-hmm. כנף ימין וכנף שמאל, ויש נשמות שהשתרשו, שבעצם ירדו מכתף ימין ויש מכתף שמאל, זאת אומרת נשמות שהן שייכות לחסד ונשמות ששייכות לגבורה, והן פשוט משלימות אחת את השנייה. הן משלימות את התמונה הזאת. כי אם אנחנו חושבים על זה, נניח ולא היו גנבים בעולם. אז מה השוטרים היו עושים?
לא היה איזון, נכון.
לא היה איזון. אז העולם הזה כרגע הוא טוב ורע. ואנחנו בעצם נמצאים בנקודה הזאת של המעבר בין טוב ורע, בין תפיסה של טוב ורע, שהתחילה בעצם בעץ הדעת, עץ הדעת טוב ורע, בסדר, זה לא תפוח.
כן.
זה תפיסה שאומרת, תודעה שאומרת, עץ הדעת טוב ורע, וכולנו עכשיו נגועים בה, שכל דבר שאנחנו מסתכלים עליו הוא טוב וגם רע, ולכן גם יש מוות, כי המוות הוא סוף, בעצם תבניות שיש להם סוף.
נכון.
זה כביכול הרע, הרצון לקבל לעצמי ששולט פה.
שזה החולה, כאילו זה הדבר שאמור כרגע לתקן.
נכון.
אנחנו נמצאים עכשיו בסיטואציה של לתקן את האגואיזם, את האגוצנטריות, את המקום הזה שאתה רק רוצה לעצמך, אתה מבין את עצמך, אתה עם הדעות של עצמך, אתה לעצמך, שהבינו רק אותך.
נמצא בעצם במעבר הזה שבין הטוב ורע לרק טוב. הטוב המוחלט, זה הגן עדן, זה לעלות מעל עץ הדת. ואני זוכרת גם שקראתי שזה בעצם תחיית המתים. זה ברגע שאנחנו נתקן את הרצון לקבל לעצמי, שזה המוות, בסדר? שזה הירידה לקליפות, שזה הסוף של דברים. ברגע שבן אדם רוצה לקבל לעצמו, הוא מקבל אורות, וזהו, נגמר, גמרנו. נכון. השתמש באורות וזהו. או שהאורות ברחו, או שהאורות נמצאים אצלנו, אבל זהו, זה נקרא מוות. וברגע שלא יהיה יותר רצון לקבל לעצמי, וכל הרצון יהיה רצון לתת, רצון להשפיע, אם זה שמחה, אם זה, כמו שהרב נווה אומר, כל דבר קטן שיש לך, אתה רוצה להעביר הלאה.
נכון.
לא לראות רק את עצמך, אלא לראות רק גם את הבן אדם השני, זה תחיית המתים. כי זה תחיית המתים בתודעה שלנו. אז זה לא איזה משהו מפחיד כזה. כמובן אומרים שהתורה היא קרתה גם בפשט וגם בסוד. זאת אומרת שאנחנו לא באמת יכולים להתעלם. זאת אומרת שאם כתוב שבני ישראל הלכו 40 שנה במדבר, הם באמת הלכו 40 שנה במדבר. אבל זה מה שכתוב.
כן,
אבל...
לא, לא, בסדר. לא, חלילה, אני לא צוחקת על זה או משהו כזה, כן? כי...
שלא לא נעשה משהו, נגיד משהו...
כן, חס וחלילה, לא, שזה לא...
את הכתובים, אבל יש גם עוד חלק מסוים של הסוד, שהוא הולך בד בבד עם.
נכון.
אז גם יקומו אנשים, כי זה מה שכתוב בכל מיני מקומות.
גם אנחנו חיים את הגשמי, ובעצם יש לנו את ה... נקרא לזה סל רוחני מעלינו כזה, שאנחנו אמורים לפעול ביחד איתו. טוב, יש לנו תקלה טכנית שנייה רגע.
אני לא יודעת מה נדלק פה, אבל בסדר.
אוקיי. ודבר, רגע, אם שומעים אותי, כן? דבר נוסף, ממה שאת דיברת, שבעצם האחדות היא, זה שאם מישהו רוצה להבין איך האחדות אמורה באמת לפעול, זה דרך התבוננות בגוף האדם. איך המערכת ה... המערכת שלנו, של הגוף, בעצם פועלת. כל תא יש לו תפקיד, וכל איבר יש לו תפקיד, ואף איבר ואף איבר לא יכול לבוא ולהגיד, רגע, אני עכשיו רוצה לנוח, לא בא לי, יש לי דעות משלי, כי ברגע שדבר כזה קורה, בעצם כל המנגנון של הגוף שלנו קורס. אז הדרך היפה באמת להסתכל על אחדות מהי, אז, ולהבין איך אחדות אמורה לעבוד, איך אנחנו אמורים לעבוד עם כל החוקי היקום שאנחנו חיים בו, ולהגיע למטרה הנעלה הזאת שבאמת באמת יהיה פה סוף סוף גן עדן, זה להתבונן על הגוף שלנו.
שנייה אחת, יש לנו איזו תקלה טכנית.
ראו את החוסה, רואים את החוסה, את כל הכושר הזה פה?
חוזרים?
אני חושבת שלא שומעים אותך, אבל אני אגיד במקומך. אנחנו שנייה רגע נצא לפרסומת.
הייתה לנו רגע תקלה טכנית, אנחנו כבר חוזרים לשידור. כן, רינת, אז סליחה, דיברנו על...
אז כן.
על האחדות ועל תחיית המתים. איפה היית?
שומעים אותי?
כן.
אוקיי, כמו שהסברתי ואמרתי, שבאמת הדרך שבה באמת ניתן להסביר בה את האחדות, היא בעצם להתבונן על גוף האדם. באופן שבו הוא עובד, שכל תא וכל איבר וכל דבר שמתקיים בגוף שלנו, יש לו תפקיד, והוא לא יכול לעשות תפקיד של מישהו אחר. הכבד לא יכול להיות פתאום כליה, והכליה לא יכולה להיות פתאום כבד, וכל אחד יודע את התפקיד שלו, וכל אחד נותן את המקום של כל אחד, זה פשוט מערכת אורגניזם פשוט גאונית, ברמות שבאמת לא ניתן להסביר אותה, אבל בעצם ככה אנחנו אמורים לעבוד. כל אחד אמור לכבד את המקום של האחר פה. אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, אני מרים ידיים, זאת הדעות שלי, זה מה יש, כאילו זה, ככה זה. כי אחרת אתה באמת מפסיק את הזרימה הזאת של החיים.
כן.
התזרימה הזאת שקיימת.
אני מאוד אוהבת את המקום הזה. בעצם יש לנו את המקום הרוחני שאומר שאנחנו אחד, כי אנחנו אחד בהמון המון רמות. גם מבחינה פיזיקלית, שבעצם 99.99% זה ריק, והריק הזה בעצם שנמצא בתוך האטום הוא משותף לכולנו.
נכון.
זה האנרגיה האפלה והחומר האפל, ויש רק 0.0001% חומר. והחומר זה בעצם מה שאנחנו רואים, אבל מה שאנחנו לא רואים זה מה שמחבר בין כולנו, הריק הזה, ולמעשה אין שום ריק.
את זוכרת מה אני אמרתי לך על תחיית המתים שדיברנו על זה?
מה?
שבעצם, נקרא לזה, המתים לא נמצאים באמת איפשהו למעלה בשמיים, אלא הם פשוט נמצאים ברובד אחר ביקום שאנחנו לא מצליחים לראות אותו.
נכון.
והנקודות אור שיש לנו כדי לצאת למקום הרוחני הזה, זה בעצם חמשת החושים. אנחנו בעצם נמצאים בגוף, יש לנו את חמשת החושים, ודרך חמשת החושים, ברגע שאנחנו נצליח לעבור דרכם, אנחנו נצליח לראות את היקומים, את הרובד האחר שנמצא פה, ואז אנחנו נצליח לראות את הקרובים שלנו, כשבעצם הרוח תעלה על החומר.
בגלל זה אנחנו צריכים את החוש השישי.
בגלל זה אנחנו צריכים להתאחד. קודם כל אנחנו צריכים להיות טובים ולהתאחד, ולעשות פה דברים טובים, ולהיות אנשים טובים, ולהתחיל לחשוב על האחר, ולהתחיל, את יודעת, סיפרתי לך ששמעתי פודקאסט של עמרי פלד, שהוא אומר שהוא בספר קהלת קיימת המילה שמחה 16-17 פעם, לעומת מקומות אחרים שלא כתוב בהם את המילה שמחה כל כך הרבה, ולעומת זאת ספר קהלת הוא ספר מאוד קשה. כאילו איך יכול להיות שיש שם 17 פעם את המילה שמחה? ובעצם הוא בא ואומר שאתה משמח בן אדם, שאתה שמח מאיזשהו משהו חומרי, שיש בו חומר, אילת, לצאת, לבלות, כל מיני דברים וכאלה, זה חומר שהוא, זה שמחה שהיא מקבלת את הגבול שלה, ואז היא הופכת להיות רקנות. זאת אומרת, יש לה גבול, זה לא שמחה שהיא מתמשכת. ושאתה הולך ואתה משמח בן אדם אחר, זה משהו שאין לו גבול.
יפה.
כן. אין לשמחה הזאת גבול, זאת אומרת, אתה לא מתרוקן ממנה. משמחה גשמית אתה מתרוקן, אבל משמחה שאתה באמת עשית משהו בשביל מישהו אחר, שאתה משמח אותו, שאתה נמצא בשבילו בכל דרך שכל בן אדם אחר, שכל בן אדם יבחר, אין לזה גבול.
כי זה עוד פעם המקום של הרצון לקבל לעצמי.
נכון.
לעומת המקום
אתה שובר
של
את המקום הזה.
כן, המקום של הביחד, של בוא נעשה משהו ביחד, של בוא נשמח. נכון. ואני מאוד אוהבת את המטאפורה הזאת של, לא מטאפורה, אמרנו המקום הרוחני הזה, שאנחנו מורדים את זה לגשמי של גוף אחד, כי בעצם מה שזה אומר בתכלס, זה שכל בן אדם יכול לראות רק הוא עצמו. כי יש רק תפקיד אחד כזה ביקום.
נכון.
ויש רק ייחודיות אחת כזאת. אז אם מישהו חשב לוותר על המקום הזה שלו, הוא לא יכול.
שיחשב שוב.
נכון, כי הבורא צריך אותו, ויש תפקיד מיוחד שהוא ירד לפה לגלם ולעשות, תיקון מיוחד שהוא ירד הנה לעשות, ואנחנו צריכים גם אותו.
כן, ואנחנו צריכים להבין שמי שחושב אחרת מאיתנו, ומי שנמצא בדעה אחרת מאיתנו, יש לו תפקיד להיות בדעה הזאת, הוא צריך להיות בדעה הזאת. אף אחד לא יכול לשנות לו את זה.
נכון. גם הרבה פעמים אני נחשפת לרוע או נחשפת לדעות שונות, ואני רצה לעשות איזושהי תוכנית, או רצה להוציא החוצה מתוכי משהו שלא היה יוצא, אם לא אותם מתנגדים. זאת אומרת, אנחנו צריכים את הגבורה הזאת כדי להתגבר ולהוציא אורות לעולם הזה. הרבה פעמים אורות יצאו דווקא דרך הדינים, דווקא דרך זה שקרו לנו דברים נורא נורא קשים, ואז אנחנו יכולים להוציא את האורות שנמצאים בנו. אז זה לא חייב לבוא דווקא דרך החסד, דרך המקום שאני רוצה לתת, אלא דרך המקום של השליחות.
אני רוצה להוסיף על מה שאת אומרת, עוד אחד מהדברים היפים שלמדתי עם הרב אריק, זה שבעצם כשאתה בנתינה, כשאתה עושה, שמישהו בא ופושט את היד ומבקש עזרה, הוא זה שנמצא בחסד, אתה זה שנמצא בגבורה. אוקיי? הוא זה שעושה את החסד איתך. הוא פשט את היד, אני צריכה לתת לו. באותו רגע אני מתגברת, אני עושה התגברות, ואני נותנת לו. זאת אומרת, הוא היה שמה, הוא החסד, אני הגבורה. זה לא אני החסד, לא באמת אני זאת שעשיתי את זה.
אני התגברתי, יפה.
כן. אז אני נמצאת בגבורה באותו רגע, בעצם מה שקורה זה חסד, גבורה, הבן אדם שצריך עזרה, עושה את החסד. אני זאת שנותנת לו את העזרה, אז אני בגבורה, וביחד אנחנו מורידים תפארת לעולם העשייה.
יפה.
כן.
ממש יפה. אז ככה, לפני שאנחנו מסכמים את השידור, תראי, כבר הגיע השרה ל...
די, נגמר.
טס.
מה, כבר נגמר.
אז ככה, אם את יכולה, קודם כל, אם אנשים עכשיו רוצים להתנדב,
כן.
ורוצים לעשות משהו, קיבלו השראה מהתוכנית, מה הם יכולים לעשות? אולי אפילו איפה, אם יש לך רעיון.
כן, בטח, יש לי מלא. קודם כל, יש את עמותת קשר השותפות של הרב אסף פלג, שזאת עמותה פשוט... באמת, כנסו לפייסבוק, תכתבו קשר השותפות, יש שם באמת עשייה מבורכת ומהממת, גם בסיוע של, בכל מיני מעגלי סיוע מסוימים. יש את שני מהסופר החינמי שאפשר לעזור לה ולפנות ולתרום, נכון, בדיוק.
היא מדהימה.
שני, גם שני בדיוק צריכה אותנו, אז
זה... שני
שוקרון. כן. יש קבוצה שנקראת עזרה, קודם כל יש שם מלא עמותות, רק להיכנס לגוגל והכל שם מפוצץ. מי שרוצה לפנות אליי באופן פרטי לעזרה לחיילים, חיילים שנמצאים בשיקום, לבוא, לשמח אותם, להיות איתם. יש גם קבוצה מהממת של אילנית, בחורה בשם אילנית שפתחה אותה, והם עושים שם דברים פשוט מדהימים ומופלאים. כן, ויש את החבר'ה שלנו שאומנם, אולי אפשר בעצם להצטרף, לא יודעת, אני צריכה לבקש אישור, אפשר לפנות אליי, אבל זה קצת די, זה קבוצה שנקראת הכרת הטוב לחיילים, שכמו שאת יודעת, אני חודש אחרי המלחמה, הלכנו ולשמח חיילים בשטח, בשטחי כינוס, וזה חבר'ה מהממים שנקראים אבא יברך, שאני באמת, אני מאוהבת בכל אחד ואחד מהם שם, שעושה כל כך טוב, ובאמת שיש הרבה מקומות ואין ספור מקומות שאפשר להתנדב בהם. זה באמת גם תלוי במה אתה מתחבר ומה אתה באמת מרגיש שאתה באמת יכול לתת מעצמך.
כן, אפשר גם בקטנה, אפשר להתחיל.
נכון.
לשאול מה אפשר לעזור, כי שני שוקרון, אני יודעת שהיא כל הזמן מבקשת עזרה, ואפשר למשפחה כזאת ולמשפחה כזאת.
אני אגב משני שוקרון שעוד לפני שהיה לה את הסופר, ושהיא הייתה לה מזווה בבית, אני הכרתי אותה, אני זוכרת שאיכשהו הגעתי אליה, אני אפילו לא זוכרת איך זה קרה. והיא פתחה, באתי אליה, אמרתי, אני אשנע, יש לי רכב, אני יכולה לשנע, אני זוכרת עוד מה שסיפרתי בתחילת התוכנית, ואז איכשהו זה התגלגל לזה שאימצתי משפחה שהייתה נתמכת אצל שני, ופשוט התחלתי לגייס, לי אין את האפשרות ללכת ולעשות קניות כל שני וחמישי למשפחות, אז אתה מגייס אנשים, אתה
מעניין אותם.
כן, אני מעלה פוסט, אני אומרת, אני זקוקה למשפחה שככה וככה, הייתי מגייסת כסף, הייתי הולכת, אני נוסעת לסופר, והולכת קונה להם, וגם הייתה אם חד הורית, שזה מאוד מתחבר גם אליי. ואת באה, ואת מביאה לילדים שלה אוכל, וכאילו הן יורדות למטה ולקוחות את השקיות, ואז זה התגלגל לפורים ולתחפושות, ו...
וואי, מדהים. איזה מרגש.
כן, זה פשוט...
פותח את הלב.
אין, אני אומרת...
וזה לא שאת איזה מפעל צדקה פה, בואו.
אני לא, אני לא, אני בן אדם שבאמת, באמת,
באמת בן אדם... שבאמת רוצה לתת.
כן, ואני רוצה להגיד שזה, זה היה הריפוי שלי. מהמקום ש... מהתקופה המאתגרת מאוד שהייתי בה, שהייתה נפשית מאוד כאילו מאתגרת, זה מה שהצליח להוציא אותי.
וואו,
זה,
מדהים.
באמת.
אם, ככה, משפט אחד לסיכום. איזה משפט, מה היית רוצה שאנשים יקחו מהתוכנית הזאת?
אני חושבת ש... תפסיקו לריב על דעות. ופוליטיקה, ואנחנו צריכים אתכם הרבה מעבר לזה, והעם הזה צריך להתאחד, והעם הזה באמת צריך, כאילו, די, די, תפסיקו, בואו נחשוב על משהו אחר, כאילו, אנחנו לא מגיעים לשום מקום, אז בואו נחשוב על משהו אחר, בואו שיהיה פה משהו קצת אחרת. אנחנו צריכים את העם הזה בצורה, לשנות את התצורה שלו איכשהו.
נכון.
וזהו, ורק אהבה תנצח.
לגמרי.
כאילו, אנחנו מסיים עם משפט.
לגמרי. רינת כהן, תודה רבה שהיית איתי פה.
רחלי, תודה שהרחת אותי, היה מהמם.
איזה כיף. אנחנו נשמע שיר אחרון, אין לי מלבדך, של ישי ריבו. תודה לכם שהייתם פה איתנו, מאזינים ומאזינות. אם יש איזה שהם שאלות, אם אתם רוצים להשיג את רינת, אנחנו נשאיר פה פרטים מתחת לשידור. נתראה בשבוע הבא.
אותי גם כמה מילים יש לי לומר ולדעתי לאומרן מאבק שלא נגמר האם אתה הייתי עוד כאן סולם אין ספור שלבים אני שבוי בהרגלים הדמיונות הבלבולים משתים בידי אבל עמוק בעמקים שם מתגלה האלוקים וחסדיו המתוקים משיתים לי שיתים לי ידיים אין עוד מלבדך ולא יהיה גם לעולם בגלוי בנעלם ורק אתה שם בכולם גם הצלילים עצו שתיקה יורדים עולים בציר הזמן להקשיב לנשימה לשמוע כל האמונה סולם אצבור שלבים אני שבוי בהרגלים הדמיונות הבלבולים משתים בידיים אבל עמוק במקים שם
אמרתי לה בסוד כבר הפסדתי בן דוד מבולבלת היא רוצה ילד היא רוצה כסף אז היא מתחתנת היא מבולבלת היא רוצה ילד היא רוצה כסף